השם ושלום.
היום אנחנו בעזרת השם נשלים רמב"ם. אני אומר את זה כבר שלושה שיעורים, אבל היום אני מתכוון לזה ברצינות.
בסדר.
היום מפרשים?
היום אני מתכוון לזה ברצינות, כן. שהיום אני רוצה לסיים פרשנות של רמב"ם. כן, ונפתח בהתבוננות מסוימת על הפרשנים. אמרתי לכם שהפרשן הראשון במעלה של הרמב"ם הוא הרמב"ם בעצמו. אני רוצה קצת להסביר את המשפט הזה וקצת דרכו ללמוד קצת על מה זה פרשנות בכלל. מה הכוונה שהרמב"ם מפרש את עצמו? משנה תורה הוא טקסט ספרותי סגור שאפשר לעמוד על המשמעות של הדברים מתוך הניתוח הפנימי של החיבור עצמו. נדבר על זה בהמשך. זו הדרך שבה בחרו בגדול גדולי בריסק ללמוד את הרמב"ם. מסביר בהמשך למה הם בחרו בו, מה הם מצאו בו, מה בגדול מה שהם גרם להם בין היתר לאהוב את הרמב"ם זה העובדה שהטקסט הוא טקסט שהוא אחיד, הוא מלוכד, יש לו מבנה פנימי סגור, יש לו בניגוד לרוב ספרות חז"ל, סליחה, לכל ספרות חז"ל, יש לו מחבר בודד, יודעים שאותו קולמוס עבר על הכל, הניסוחים, יש איזושהי ציפייה ללכידות פנימית, הפרשנות של הטקסט היא מתוך עצמו. כשאני עובר לומר שהרמב"ם מפרש את עצמו, זה קודם כל הכוונה טכנית, על פי כתבי הרמב"ם האחרים. הכוונה היא שאני רוצה לבדוק במקבילות בכתבי הרמב"ם, אני רוצה לראות בתשובות שלו, אני רוצה לראות בפירוש המשנה, אני בעצם אני מנסה לשחזר את מה שעל פי הידיעות שלנו מה האיש הרמב״ם חשב. יש גם מקרים נדירות אפשר לומר שהרמב״ם בעצמו מפרש את מה שכתוב משנה תורה. בתשובות הרמב״ם לעתים מתייחס ונשאל על כתבים משנה תורה והוא בעצמו מסביר אותם. זו הכוונה שהוא מפרש את הטקסט. ובראש הראשונה זה מעבר מפירוש פנימי, מאנליזה, מניתוח פנימי של הדברים לאמירה שהיא מחוץ לטקסט, שמה שיוצר לנו תחושה של יחידות פנימית שעסקים ברמב"ם עצמו זה שזה אותו איש, היות ומדובר באותו איש, אז מה ממילא ההנחה, וואו, זה כאילו בתוך עצמו, ועדיין יש בזה משהו שהוא מחוץ על הטקסט, כי הטקסט מדבר בעד עצמו. ומחבר של טקסט, לא יודע שהוא משחרר אותו, הטקסט עצמו יש לו פה, הטקסט עצמו יש בתוכו איזשהו הגד ואמירה. וברגע שאני לוקח משהו מחוץ לו, גם אם זה אותו אדם, עדיין הוא חיצונית לטקסט. ובהקשר הזה, אני מניח שרובי שיושב פה חושב שזה טוב על אותו לפרש את הרמב"ם בפי הרמב"ם. מה אתה אומר? מה מצוין? זה מה שחשבתי שכולם יגידו, כן, נשמע מאוד הגיוני, כן?
הגעתי מאוחר.
הגעת מאוחר, בסדר? אני גם חושב שזה הגיוני. אני חייב להגיד בכנות, אם כי נסביר בהמשך את הרציונל של מי שחשב שלא, שאין סיבה לעשות את זה. אבל בגדול, גם כשזה הגיוני, צריך עדיין לדעת שזה הרמב"ם מחוץ לרמב"ם. זה רמב"ם שהוא חיצונית לטקסט. הרמב"ם בעצמו, אם אני חוזר לאגרת הידועה לרבי פנחס הדיין, שהרמב"ם שם מתייחס להדר המקורות, אז הרמב"ם שם בין היתר אומר, רמב"ם אומר, היה ראוי לציין את המקורות, אבל מחוץ לטקסט. אני בעצמי תכננתי לכתוב כזה חיבור, שהוא בעצמו בעצם למה הוא מודע. צריך להבדיל במה נכנס בפנים, לבין הלכידות הפנימית של הטקסט, לבין הבחנה של הגידים ביחס לטקסט הזה. עכשיו, כשהמחבר עצמו אומר את ההגידים האלו, ויש לנו גם איזושהי תחושה שכך כדאי לקרוא את הטקסט עצמו, אבל עדיין צריך להבין שזה מחוץ לו. ובאופן דומה, כן, בבקשה.
לפי, אבל, אם זה הסיבה, זה רק סיבה אסתטית, שנוחות קריאה, מה צריך להיות
עיקר
במטפל, אבל נראה שזה לא רק
מה, השפוטת המקורות?
כן, הוא בעצמו מעיד, זה ספר אחד שאמור להחליף את כל התורה של הרמב"ם,
זה נכון, אבל היות והוא ייעד לספר הזה מעמד של חיבור, הכנסת המקורות הייתה משנה לחלוטין את אופיו של הספר. והיות וכך הרמב"ם אמר, אני מעדיף שזה לא ייכנס פנימה. מצד שני, מה הוא ידע? שהיות וזה אולי צריך להגיד זה הפוך על הפוך, היות ובאמת הוא עשה מפעל אדירים במשנה תורה שבו הוא ארגן מחדש את הכל, ניתק באיזשהו צורה הקשר בין דבריו לבין המקורות שלו, ולכן ניתוק הקשר הזה הוא מחייב ציון המקורות, רק מה, לא בתוך הטקסט. וגם אני מתחיל בעצם השאלה, אני לומד, הייתי מגדיר את זה בצורה הבאה, האם אני לומד את הספר משנה תורה, או אם אני לומד את האיש הרמב״ם, מה הרמב״ם חשב. אם אני רוצה לדעת מה חשב הרמב״ם, אני צריך לחבס את כל דבריו בהקשר בכל כתביו. אם אני רוצה ללמוד את הספר משנה תורה, הספר עצמו בא ניתוח גם בלי הטקסטים האחרים, גם כשאני כולל אותם, ואני צריך להיות מודע לזה שהם לא בתוך הטקסט עצמו, הם מחוצה לו, כלומר הם הצעת קריאה, הם הצעת קריאה של הטקסט הזה, אבל הם הצעה מחוצה לו.
הם במקומות בתוך משנה תורה?
אה?
בתוך משנה תורה, מקומות שונים.
מה אתה אומר?
זה נקרא בתוך הטקסט?
כן, בוודאי, בוודאי. בסדר?
למה
להגיד
לתת לטקסט
מעמד עצמי? למה, מה דעתך?
אם
בשביל שאלה
אומר, מה זה רוח הקודש שאני
לא מכניס לפעמים?
בלי זה, כאילו, למה...
ולמה לשאול מה הוא חשב? מה אכפת לך מה הוא חשב?
כי אני מניח שזה מה שהוא התכוון כשהוא כתב.
אתה גם מניח שכשאדם כותב משהו, אז הוא באמת מביא את כל הכוונות הנסתרות שלו. זה שאלות ברמנויטיקה, אתה יודע, שעוסקים בממון. אולי נגיע לבריסקאים, ואז אני יותר אסביר את זה. כאילו, מה להם פחות נמחה אותם? מה צריך להנחות אותנו, זו כבר שאלה אחרת. ובגדול, אני חוזר קודם כל להבחנה בין נתח את הטקסט עצמו מתוך עצמו, על כל המכלול של כל החלקים שלו, לבין לקרוא אותו מחוצה לו. וכאמור, ראשון פרשני הרמב״ם הוא הרמב״ם בעצמו, שזה מתפרש כאמור על פי המקבילות בכתביו. הפרשנות הזאת אחריו הולכת ומתעצמת פשוט מדור לדור. שאני רוצה להתייחס לאותו חיבור של הרמב״ם שהזכרתי שהוא תכנן לכתוב, לא ידוע שהוא כתב אותו, הוא אמר היה ראוי לכתוב אותו, וזה לציין את המקורות. ופה לנסות להסביר את הדגשים לפרשנות, זאת אומרת, לא מי מפרש אותו, אלא מה רואי לפירוש שם, מה קשה בו, בואו נאמר את זה בצורה הבאה, כי אני קורא בו מה, על מה אני שם דגש. ואותו הגד של הרמב״ם, שהיה ראוי לציין את המקורות, בעצם מדגיש שרמב״ם קשה, זה רמב״ם שאני לא יודע את המקור שלו. העניין הזה מאוד מאוד בולט בהמון המון פרשנים, שמה הם מנסים לעשות? לגלות את מקורותיו של הרמב״ם. כן, אם זה כשלומדים כסף משנה, מגיד משנה, לרוב במה הם עסוקים? בשאלה שבאיפה הוא לקח את זה. כן, כשהשאלה הזאת, שאלה שמהדהדת, זה גם הולך יחד עם עוד תופעה שאני אדבר עליה היום, וזה הביקורת על הרמב״ם, או ההשגות, ספרות ההשגות כנגד הרמב״ם, שאחד מהביקורות הידועות שהרייבד מציב ממש בתחילת הדברים, היא בדיוק על אותו היעדר של מקורות שהרמב״ם בחר במודע שלא להביא אותו. שכן, הטענה היא, פה צריך להבין את התפיסת עולם של ההלכה, שהטענה הזאת היא עומדת בכוח תפיסה כזאת, והוא שהתוקף של דברים הוא מכוח היותו חלק משרשרת המסורת. הסמכות הרמב״ם, דבריו במשנה תורה, יונקים מכך שהם משקפים נאמנה מה שמופיע בשרשרת המסורה שקודמת לו, דהיינו מה שמופיע בספרות חז"ל בעיקר, כלומר המקור והידיעה הופך להיות התלמוד הבבלי על כל המסתעף ממנו, ועל כן רמב״ם קשה, הוא רמב״ם שאתה לא יודע את המקור שלו, ועל כן הרייבד יתקיף את הרמב״ם ויגיד מה כתבת ספר בלי להגיד לי מאיפה לקחת את זה, מה זה הדבר הזה? כן? אולי אתה המצאת את זה, או מי אמר שככה צריך לקרוא את זה? אז הרייבד יכול להגיד, הספר בעייתי, הפרשן מה יגיד? אז אני מה תפקידי בכל מקרה ומקרה? למצוא את המקור. ואז שמצאתי את המקור, אז מה קרה לרמב״ם? הוא הפסיק להיות קשה. עכשיו הוא מובן. למה הוא מובן? כי אני יודע מאיפה הוא לקח את זה. זה בגדול דגש מרכזי בפרשנות. כן, בבקשה.
אבל אם הרמב״ם קשה, גם כתוצאה מזה שהדעה אנחנו מכירים אותה, אבל גם זה סותר דברים בתוך הרמב״ם.
מצוין, מצוין. אתה צודק. יש גם סוג נוסף של קשיים. בואו מיד ניגע בבריסקאים, אז גם נוכל גם קצת להבין איך הם באמת יצרו סוג חדש של קושיות ברמב"ם. טוב, אני אסביר קצת מה הם עשו. בגדול, הרמב"ם היות והוא חלק משרשרת של מסורת, אז חלק גדול מהקשיים שתפסו ברמב"ם זה היעדר המקור. מאיפה לקחת את זה? חוזר, הרמב"ם בעצמו ציין שזה בעיה מרכזית בכתיבה שלו. זה היה הכרחי מצד אחד לא לכתוב מקורות, מצד שני זו בעיה מרכזית, וכביכול מה הפתרון של רמב"ם קשה? זה לגלות את המקור. וככה תדעו, נוצרה, הייתי אומר, תרבות שלמה וענפה, לפעמים מאוד מוצלחת, לפעמים מלאה טעויות, של חתירה, של חיפוש אחרי מקורותיו של הרמב"ם.
רוב המקורות הם פשוטים,
אז בהרבה מאוד מקרים הדברים פשוטים. כן, אתם יכולים לקחת רמב"ם, פחות או יותר להגיד איפה הוא לוקח את זה. כן, אפשר לזה ללכות ללכות של שכירות פועלים, אפשר לפתוח רמב"ם ללכות שכירות, פרק ת', לעבור עליכם ולהגיד מכוח הלימוד שלכם, זה מפה, זה מפה, זה משם, זה מפה, זה משם. כן, מתי זה הופך להיות אתגר, או מתי זה הופך להיות קושייה או בעיה? כשזה מתחיל להיות הלכות שהמקור פחות ברור. כן, פחות ברור יכול להיות משתי סיבות. בוא אני אסביר. סיבה אחת יכולה להיות כי בשס הוא לא נמצא בהקשר של שכירות פועלים. כן, הדוגמה, אולי הדוגמה המדהימה לזה, היא אותה דוגמה שהרמב"ם בעצמו מביא באותה איגרת, רבי פנחס הדיין. הוא אומר, בוא אני אדגים לך כמה זה חשוב חן ספר כזה. הוא אומר, בא אליי הדיין, כך הוא כותב, וראה לי הלכה במשנה תורה. ושאל אותי, מאיפה לקחת את זה? אז הרמב"ם מתאר כאילו את צורת החשיבה שלו. זה הלכה בלכות רוצח. ושאל אותי, מאיפה לקחת את זה? הרמב"ם אומר, בדי, מאיפה לוקחים הלכה בלכות רוצח? מסכת? מכות, סנהדרין. תבר, פתחתי מכות סנהדרין, לא מצאתי. טוב, אמרתי, שם הזה בירושלמי או בתוספתא, אז הוא התחיל ללכת בסנון סנהדרין מכות לחפש שם בירושלמי, והוא לא מוצא. כלומר, קודם כל, המקור הראשון הוא בבלי, קודם השני הוא השכונה שהנושא הזה מופיע הקשה הרחב, ואז אמר, אומר, אני אשתומם כשעה אחת, אני לא, באמת, שכחתי בעצמי איפה לקחתי את זה. ואז אמר, אומר, הוא יצא, ומה כמובן חוק מרפי, מה קרה? יד הזכרתי, וזה גמרא במסכת יבמות. כן, מה ההקשר? ההקשר הוא רמב"ם בלכות רוצח פרק ו', ויש, תדברתי על זה פה פעם. כן?
שנה
שעברה, אוקיי. אז בקצרה, עכשיו הרמב"ם כותב שאם אדם הורג אדם אחר בשוגג, הוא פטור מגלות, כי אנחנו חוששים שמה הרוח בלבלתו, כלומר כשהוא חתך את הסימנים, אז מי שהרג אותו זה הרוח ולא הסכין, ולכן חייבים גלות רק אם זה היה בבית הדשישה, כמו בבית של שי, שאין שם רוח. ככה מופיע, כן, הרי בדרך כלל חיו כמו שיהיה פה שבוע הבא בבית הדשישה. בדרך כלל חיו בועלים, בועלים יש רוח, כן? זו הייתה כנראה ההלכה שהדיין הזה שאל אותו. צריך לזכור, הוא לא רק שאל אותו, כי זה לא מופיע בסנהדרין ומכות, זה מופיע פעמיים בש"ס, אחד בסוף יבמות ואחד בגיטין דף עין. אלא זה גם הלכה מוזרה, או בוא נגיד ככה, באמת חושבים שהרוח זאת שרגה אותו? זה גם די מסתבר שכל הדין הזה נאמר רק ברוצח בשוגג ולא במזיד. מזיד כנראה שיעבדו אותו את הרוצח הזה, וכל הדין הזה הוא דין מוזר. אבל אני אומר, מצד אחד תשימו לב כמה הרמב״ם, מה עשה, איזה עבודה, איזה גמרא נידחת ביבמות, הוא שם אותה במקום הנכון, שגם רואים את צורת העבודה שלו. בואו, המקומות הקלים אין בעיה, אבל עדיין רואים, הרמב״ם הזה היה מאוד קשה כשלא ידעו מאיפה הוא לקח את זה. ברגע שידעו מאיפה הוא לקח את זה, מה קרה לרמב״ם המוזר הזה? עכשיו הכל מובן, למה הכל מובן? אתה מבין את הרעיון של הגמרא הזאת על שהרוח בלבלתו? לא יודע, זה עדיין דורש הסבר, נכון? אנחנו הרבה דיברנו בחברות, לא מספיק למצוא מקור, אז עכשיו אני שאל על המקור, אז המקור הוא מוזר, כן? כלומר, מבחינתם, כאילו הקושי הוא המקור, והרמב"ם באמת, כשהוא כותב שהוא תכנן לכתוב מעין כסף משנה, הרמב"ם אומר, לא תכנן לכל הלכה, אלא רק אלו שהם לא במקומם, שזה בעצם ההערה של עמיחי. אבל הקו הראשון של הפרשנות הוא מניח שההלכה היא מערכת של מסורת, בתור מערכת של מסורת, מה אני צריך לעשות? לגלות איך זה חוליה בשרשרת המסורת. אם גיליתי, אז בסדר, וזאת למה? כי מה נותן תוקף או פשר לדברים? הצו האלוקי, הקדוש ברוך הוא אמר. אם הקדוש ברוך הוא אמר, אז מקבלים. אם הקדוש ברוך הוא לא אמר, אז אנחנו דוחים. וכן, מה צריך לוודא? שהקדוש ברוך הוא באמת באמת אמר, אבל העמידה מול הדברים היא מול הקדוש ברוך הוא כמחוקק שאני מקבל את צוויו. שאני אומר, המסע הזה אחרי מקורות הרמב״ם הוא מסע שכאמור יכול להיות בדוגמאות כאלה, שהוא הזיח קטעים, הוא חיבר, לפעמים הוא מתאר, אני שמתי בגוש הלכות אחד דברים מחמש מסכתות, כאילו זה במקומות הלא קבועים. זה יכול להיות כמו התיאור של הרמב״ם שם את עצמו, שאולי זה לא נמצא בבבלי שהוא הספר הטבעי ביותר, אלא הוא נמצא במקורות אחרים. למשל, אני אתאר לכם שניים, הרב קשר כתב ספר ידוע שנקרא הרמב״ם והמחילתא דרשב"י. ראיתם אולי את זה פעם?
איך?
הרמב״ם והמחילתא דרשב"י. מה התורף של הספר? הספר בא לגלות מקורות של הרמב״ם, שכל מיני הלכות שלא ידעו את מקורם, ולהראות שמקורם והמחילתא דרשב"י שעמדה לנגד עיני הרמב״ם. כן, שזה חלק ממגמה שמה היא אומרת? אנחנו מחפשים מקורות, מודעים לזה שהרמב״ם היה לו מכלול רחב יותר של מקורות מאשר בבלי, אז בואו נמצא את זה במקומות אחרים. אני אזכיר לכם גם את דברי הנציב.
הוא עושה את זה באמת?
אה?
הוא עושה את זה?
סליחה?
הוא באמת עושה את זה? מביא מהמחילתא?
אז היות ושאלת, אני תיכנתי גם בלי ששאלת, אבל אני אתלה את הקולה הרבה. זה כל מטרת הספר. הבעיה בספר הוא שהמחילתא דרשב"י, יודעים קצת על תולדות הגילוי שלו? המחילתא דרשב"י שוחזר לראשונה על ידי הרד"ץ הופמן, על ידי ציטטות מהמדרש הגדול, זה מדרש תימני מהמאה ה-13, שמרבה לצטט ממחילתא דרשב"י. רק מאוחר יותר התגלה בגניזה גם כתב יד, כתבי יד את הדיוק של המחילתא דרשב"י, המהדורה של אפשטיין מלמד המבוססת על קטעי גניזה, מאז נמצאו עוד קטעים. עכשיו, המדרש הגדול הוא במאה ה-13, ויחד עם זה שהוא מאוד אוהב לצטט מחילתא דרשב"י, הוא גם מאוד מאוד אוהב לצטט את הרמב״ם תימני, במאה ה-13, רמב״ם. ומה שבעצם מתברר כשמסתכלים בספר של הרב קשר הוא שהסדר הוא הפוך ממה שהרב קשר חשב. והרבה מאוד מהמקומות שהרב קשר אמר, הנה, המדרש הגדול לפי מחילתא דרשב"י בקור של הרמב״ם, פשוט מתברר שהמדרש הגדול באותם מקומות פשוט ציטט את
הרמב״ם.
את הרמב״ם, כן. אבל זה ידוע, הספר הזה ידוע כטעות אחת גדולה. אבל הבאתי אותו בעיקר בשביל הדוגמה, או הכיוון. הכיוון הוא לחפש את המקורות שלו במכלול הגדול והרחב של ספרות חז"ל. אני אזכיר עוד ספר שעשה דבר דומה, אני חושב שגם הזכרנו את זה פה פעם, הפני משה. מסביר בהקדמה לפירוש שלו, צריך להבין, הפני משה עושה מעשה לא רגיל בספרות התורנית של ימיו. במאה ה-18 יושב לו יהודי ומפרש את כל הירושלמי. על מה ולמה? זה לא היה חלק מקנון הלימוד אז. ופני משה מסביר במאמרו, היות ברמב״ם כידוע משתמש הרבה בירושלמי, ולכן כדי למצוא את בקורותיו של הרמב״ם צריך ללמוד ירושלמי. אז זה בא ממקום מאוד מאוד דומה, שנרחיב את העירייה. הנציב מוולוז'ין, גם, כי קראנו את זה פה בפנים פעם, אז אני לא חוזר על זה, כי בטח כולם זוכרים. הנציב מוולוז'ין, בהקדמה לשאילתות, שהוא בא להסביר למה אני לומד גאונים, מה מעניין בזה, זוכרים את התורה של הדברים שלו?
להבין
את הרמב״ם. אבל לא למצוא עוד מקורות לרמב״ם, אלא לזכך את הבבלי, כדי למצוא את הבבלי של הרמב״ם. אבל גדול, שימו לב, זאת שיטה שלמה שכל כולה אומרת למצוא את המקורות של הדברים, מודעות לזה שהסתרת המקורות מצד אחד. מצד שני, ההיקף האדיר של הרמב״ם, גם בזה שהוא כתב על הכל, וגם בזה שהוא באמת הייתה לו ספריית ענק, מביאה לכך שזו מלאכה שיש בה הרבה עבודה, הרבה חוכמה גם. אני אציין שלסיפור הזה מצטרף אחד מהפירושים הגדולים על הרמב״ם שנכתבים בימינו, זה פירוש יד פשוטה של הרב רבינוביץ', שהפירוש הזה עומד על שני אדנים עיקריים, אחד יותר דומיננטי מהאחד. האחד הוא הנוסח והשני הוא הפרשנות. בנוסח הוא שותף למגמה שצריך לחשוף את מקורותיו, סליחה, את הנוסחים המדויקים ברמב״ם. היום למשל בשיעור גמרא שלי הבאתי לחבר'ה ההשגה של הרבי בכל צחירות פרק ת' הלכה ד', שמאוד קשה להבין מה הוא רוצה מהרמב״ם, והרב רבינוביץ' פרש אותה על פי כתב יד להשגת הרייבד.
כתב יד של ההשגה של הרייבד?
כן, ובגדול המקרה לומדי במציע ממש מבזק קצרצר ברמב״ם, יש שובי את דיני הברייתא והוא עוסק בפועלים שחזרו בהם, אז הוא מתאר גם מקרה שהפועלים חוזרים בהם והשכר הוקר, נעשה יותר יקר, וגם שהשכר נעשה יותר זול. הם חוזרים בהם, עשו חצי מהעבודה, סיכמו שני סלעים, הם חוזרים בהם, ושארית העבודה, כתוב ברמב"ם, שווה שני דינרים. כלומר, היא שווה חצי סלע, אז הם מקבלים לדעת הרמב"ם סלע. בפשט התוספתא, משמע שהם מקבלים אז שני דינרים. לפי מה שמקובל עכשיו, בשעת החזרה. דעת הרמב"ם עומדת להם, עומד להם החוזה המקורי. כותב הרייבד, מקבלים שני דינרים. מה הרייבד רצה? אז השח, יש לו הערה ארוכה, כי בשח הוא חושב משפט, הוא מנסה להסביר את ההערה, את ההשגה של הרייבד. השח אומר, הרייבד התכוון לומר כמו התוספתא, שמקבלים רק שני דינרים ולא סלע. הרב רבינוביץ' מאיר, שהוא בדק את כל כתבי היד של השגות הרייבד, ובכולם יש גרסה אחרת ברמב״ם. הרייבד גרס ברמב״ם שאם המחיר שישה מקבלים שני דינרים, ועל זה מקבלים סלע. ועל זה ראי הרייבד, זה לא יכול להיות הנוסח של הרמב״ם, שכן, אם זה שווה שישה דינרים, מקבלים שניים. ב' הוא כבר כתב את זה לפני כן. ואז הרב רבינוביץ' פה אומר חידוש עצום, שחלק מהשגות הרייבד הם הגאות נוסח. והרייבד מתקן ואומר, צריך לגרוס ברמב״ם שניים במקום שש. זה, ומביא את זה כדוגמה לדרך עבודה של הרב רבינוביץ', עובד עם כתבי יד, כבר הזכרתי בשיעור הקודם איזה כתבי יד הוא בוחר לשים בנוסח הפני, אבל חלק מהעבודה הוא לחזור כמה שיותר לרמב״ם המקורי. עיקר הדבר הוא באמת, זה לא הנוסח, זה הפרשנות. שהקו שמנחה את הרב רבינוביץ' הוא הקו של המקורות, הוא לחפש ללמוד את הרמב״ם על פי מה שהיה יכול להיות בעולמו של הרמב״ם, ועל כן כשהוא מחפש מקורות הוא מנסה לשחזר את הספרייה של הרמב״ם. מה הכוונה? לחפש מצד אחד את כל המקבילות בכתבי הרמב״ם, וגם לנסות להביא בגוף הפירוש את כל מה שיש בידינו מהספרים שלמיטב ידיעתנו הרמב״ם משתמש בהם. ככה למשל, היות והרמב״ם לא משתמש ברש"י, אז הוא לא מביא את פירושי רש"י לסוגיה. כשהוא מביא גמרא הוא תמיד מביא אותה לפירוש הרך, כמה למד גמרא עם רך, והוא מנסה לשחזר מספרות גאונים. המטרה של החיבור הוא חלק באותה מגמה של המקורות, רק הוא מנסה רבינוביץ' להשתמש בכלים שהדורנו זכה, לא בגלל שאנחנו טובים יותר, כי יש טכנולוגיה, זכה להיכרות אולי יותר מדויקת ויותר טובה עם היכולת לשחזר את ספרייתו של הרמב״ם. אז אני אפעיל את כל הכלים, אני אחפש כתבי גאונים, מה שיעמוד לנגד עיניי המקורות שהרמב״ם היה יכול ללמוד אותם, אולי אני אבין יותר טוב, אז אשמח מה הרמב״ם כתב את הדברים. כתב במגמת הפירוש, זה כולו בקו של המקורות. כן, וכאמור, זו מלאכה גדולה מאוד, וגם היא דורשת הרבה ידע, הרבה חוכמה, הרבה זיקוך של טקסטים. ובגדול, זו מגמת הפרשנות הדומיננטית והמרכזית ברמב״ם לדורותיו. זה מתחיל ברמב״ם וממשיך, כמעט הייתי אומר, דור אחרי דור. כן, איפה הדברים מקבלים בפנים שונות או פנים אחרות? זה כאמור קודם בעולם של בריסק הדברים מקבלים פנים מאוד מאוד שונות. זה קשור בזה שהבריסקאים הגדירו מחדש את התורה ואת נותן התורה ואת יחסו לעולם. זה קשור בזה שהם יצרו יחס אחר שונה לרמב״ם, כי זה חלק מיחס שונה וחדש בכלל התורה. וזה גם קשור בזה שהבריסקאים הרקע הזה גם נועם, זה חוזר לשאלה שלך, הם יצרו סוג חדש לקושיות ברמב״ם ושימוש חדש ברמב״ם, שזה ייקח אותנו מאוחר יותר לשאלה, אז מה נשאר מהרמב״ם, מהחזון שלו, בפועל איך לומדים אותו, כן? אז בגדול הבריסקאים כאמור באמת שמו במרכז לא את האיש הרמב״ם ולא את מה שהוא חשב, אלא את הטקסט של הרמב״ם. זה הולך יחד עם הצבחה של שיטה לימודית חדשה, שהשיטה הזאת היא שיטה שעוברת לאנליזה, לניתוח פנימי. כלומר, כשהם רואים תופעה הלכתית, הם לא שואלים מאיפה היא באה, הם שואלים איך היא בנויה. זה מה שהם שואלים. הם לא שואלים מאין הדברים באו. הם שואלים מה שעומד לפניי, מה המבנה הפנימי שלו. כן, הם מדומים, תמיד הרב סולובייצ'יק הקדימה אותם, מדומים לחוקרי הטבע של המדע המתמטי, שעומדים מול תופעה טבעית, לא שואלים על התכלית של הדבר, לא שואלים מי, לא שואלים רק שאלה אחת, מה מבנה התופעה? כן, לא לשב רב חיים כונה על ידי מתנגדיו, הכימיקר, הכימאי. כן, כי הוא לקח תופעה ומפרק אותה לגורמים ראשוניים, ובעצם מגלה את היסודות השונים שהתופעה מורכבת ממנה. הרכב של יחסי כוחות בין היסודות האלה יוצרים את התופעה ההלכתית. זו תפיסת עולם, היא גם תפיסת עולם ששינתה לגמרי את ההסתכלות על הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא בעיניהם הוא הפך ממחוקק למהנדס. הקדוש ברוך הוא בנה מכונה שקוראים לה הלכה. המכונה הזאת בניגוד למחוקקים לא עובד מכוח ההחלטות של הכנסת, כמו לא מכוח הרצון אלא מכוח הלכידות הפנימית וההצלחה לייצר תופעה שאכן עובדת. כמו אם נלך לשעון שלי, שעון שלי לא עובד כי מי שייצר אותו אמר לו לעבוד, אלא הוא עובד כי הוא בנה אותו נכון. וכשאני מסתכל על ההלכה, אני לא רק שואל מה לעשות, כלומר הלימוד על מנת לעשות, שכל עניינו מניח שקדוש ברוך הוא מצווה אותך, הוא מחוקק, הוא אומר לך מה לעשות, אז אתה לומד, אתה רוצה לשמוע מה חובותיי. אצל הבריסקאים זה בעל המצע של רב חיים מוולוז'ין, של תורה לשמה, שמה כל עניינה? תורה לא כדי לעשות, לשמה, תורה לשם תורה. מה אתה בעצם מגלה בתורה אם זה, אתה מתעניין בהוראות מעשיות? אתה רוצה לפגוש את החוכמה האלוקית, אתה רוצה לפגוש את האלוקים עצמו, את ההתגלות שלו בעולם. רב חיים מוולוז'ין גם יוסיף, חשוב מאוד לדעת שזה חלק אינטגרלי מתורה לשמה. זה גם מקיים את העולם, כי עולם שמכיר באלוקות, העולם הזה יש לו הצדקה לקיומו. עולם שמנתק את עצמו מהכרת האלוקות, אז על מה ולמה יתקיים? רב חיים מוולוז'ין חי בתודעה של שליחות, של אחריות עצומה שיש ללומדי התורה כלפי העולם. צריך אנחנו מקיימי העולם באמת, כי העולם קיים מכוח הכרת האלוקות שבו, ועל כן מה שאני בעצם חותר לדעת הוא לא לדעת מה לעשות, אני לא צריך את התופעות בהתגלמותם המעשית. אם מעניין להבין את היסודות, כי רק מי שימצא את היסודות באמת מבין את החוכמה האלוקית. כלומר, אם אתם שואלים איפה הלך הניסתר בעולם הישיבות הליטאי אחרי הגר"א שהיה מקובל, אז התשובה היא, התורה של בריסק היא תורת הסוד, כידוע. כי מה הם עסוקים בחשיפה מתמדת? של הסודות של התורה, זה לא כתוב בשום מקום, אבל חושפים את הסודות הגדולים האלה. ובהקשר הזה, מרכז הכובד עובר משאלת המקור של הדברים, המסורת. איך זה בא? מי אמר את זה? זה עובר לשאלה, האם זה בנוי טוב, האם זה עובד? זה הופך להיות הקשר חדש של התבוננות על התורה. זה כמו הבנה חדשה של מטרת תלמוד תורה, הבנה חדשה של הקדוש ברוך הוא כנותן התורה וכמפגש איתו. ועל רקע זה מרכז הכובד שלהם עובר בלימוד, הם עוברים לרמב״ם, והם מאוד אוהבים אותו, כי הרמב״ם משתבץ מצוין בתוכנית החדשה של לימוד התורה ממש. כלומר התפיסה החדשה של איך ללמוד תורה היא מקבלת ברמב״ם מצע מצוין להגדים ולהתבוננות, וזה בגלל כמה תכונות של הספר הזה שהם ממצים אותו על פי מה כמעט עד תום. כן, התכונה הראשונה הוא דווקא הבעיה שהטרידה את כל לומדי הרמב״ם לפניהם, היא היתרון ביניהם. במקום להשקיע את כל האנרגיה ולשאול מאיפה לקחת את זה, דווקא זה שהוא לא מתעסק בשאלה הזאת, הוא משחרר אותה מה לעשות. הניסוחים הם הולכים ישר לסוף הדרך, ושאר בעצם נותנים לך את התופעה. האנרגיה לא הולכת לשקלות וטריות, ולא הולך לשאלת שרשרות של מסורת. האנרגיה כולה הולכת ישר לתופעה. שנית, וזה דבר שני, שמאותה סיבה הם גם אהבו את המנחת חינוך, שחביב כידוע גם פה בישיבה מאוד, כן? כשהרב רב הסביר השבוע בשיבת רמים שלא המנחת חינוך חביב ולא הקוגל חביב, הסמארטאק לפני השיעור חביב, כך הוא הסביר. זה נכון?
הוא
אמר לך את זה, אוקיי. כך הוא אמר? טוב, אני לא יודע מה חביב. אבל בכל אופן...
חביב, רק חביב.
כן, רק חביב. בסדר, הוא טען שזה הסיבה שקמים מוקדם. בסדר. אני חוזר אלינו, אוקיי? זה שעוסקים בכל התורה כולה, בזה שאתה כותב על כל שישה סדרים, וזה כאמור מחבר בודד שאת הכל גלגל יחד, הוא באמת נותן מצע אדיר, חוץ משחרור מהעיסוק בהרבה מאוד מהדיון שאולי קצת עקר, כן? כמו כל המקורות, הוא נותן באמת מבט שאני יכול אותה מכונה בכוליותה. אני יכול לראות איך כל החלקים אמורים להשתלב אחד בתוך השני. ומכאן הדגש הגדול ביותר עובר באמת נועם ללכידות הפנימית של הדברים, כלומר לנסות להתבונן איך החלקים השונים מתאים לומר שהרמב״ם לקח את זה במקום מסוים, הוא לא פותר שום דבר, כי מקסימום גם אותו מקור לא מובן. צריך להסביר את הרכב הפנימי, ומכאן נוצר מצע חדש של של התעסקויות, סוג השאלות שהם שאלו. פעם רציתי לעשות איזה, לכתוב איזה חיבור מאמר, לא יודע בדיוק את ההיקף שלו, לקחת את ספר המפתח של רמב"ם פרנקל, שמביא בעצם סיכום של שאלות שאחרונים דנו בהם ברמב"ם, לנסות לראות האם הבריסקאים עונים תשובות חדשות לשאלות ישנות, האם הם מייצרים שאלות חדשות. כמו לקחת נגיד שאלות, לדבר הכי זה של רב חיים הלוי, אם הוא שואל אותם שאלות כמו כולם, כי יש לו שיטה יותר מוצלחת לתרץ אותם, או שאולי השיטה גם ייצרה שאלות חדשות, כלומר הוא מצא שאלות שהקודמים לא כך עסקו בהם, כי הוא התחיל להתבונן לחומר בצורה אחרת. כשהמעבר הזה ללכידות הפנימית הוא בין היתר כלל התעלמות מכל מה שמחוץ לטקסט. זה דברים שבטח שמעת ממני כבר. אליבא דרב חיים, כל מה שאני צריך לעשות הוא ניתוח פנימי. אני מחפש את הלכידות הפנימית. כל מה שהוא מחוץ למכונה הוא לא עוזר לי לגלות שהמכונה עובדת. ולכן הוא יצר אידיאולוגיה שלא מתעניינים במה שמחוץ לטקסט. כמו שהייתה לרב חיים אלרגיה, יש לי פה, השנה לא היה הרבה, אבל בשנים הקודמות יותר ויכוחים, נטייה שמאוד רווחת פה בישיבה, אצל ראשי הישיבה ואחרים, מה שנקרא לשיטתו, שלוקחים משפטים של אותו אדם, של אותו אומר, ומקשרים בין המפרשים מקור אחד על פי הגד אחר לחלוטין, בהקשר אחר. לפעמים זה קרוב, לפעמים זה מאוד מאוד רחוק. כן, כשההנחה היא שלאנשים יש תפיסות שיטתיות, ההנחה היא שאנשים יש להם תפיסות עולם שאני יכול לחבר דברים שהם אומרים ולקשר אותם יחד. אליבא דרב חיים זה נקרא ידע חיצוני, זה כאילו מחוץ לדברים, כי גם בני אדם עצמם הם מטבעם, מה יש בהם אולי? גם שינוי, כלומר אני צריך בעצם לנתח, אני צריך להתבונן בתוך הדברים עצמם, ואולי לגלות שלפעמים אני גם סותר את עצמי או אני חולק על עצמי. כלומר מבחינות רבות זה נחשב ידע חיצוני. כן, החזוני שהגזים והפך גרסאות בגמרא לידע חיצוני, אבל בגדול תמונת העולם הזו באה ואמרה אני מנתח את הטקסט עצמו תוך כדי התנתקות מוחלטת מהידיעות החיצוניות. כששני דברים נוספים או סוג של שאלות אופייניות שהם מאוד מאוד אהבו לשאול, זה אחד זה שהרמב"ם יש בו עוד יתרון אחד שלעיני רמב"ם מסורתיים הוא בעיה, משום בריסקאי זה יתרון, כל הבעיות הפכו ליתרונות, כלומר זה הרייבד שכל הזמן עוקץ את הרמב"ם. למה? כי כשאני עוסק בעולם הקלאסי של לימוד רמב"ם כמסורת, אז השאלות של הרייבד מציבות סימן שאלה גדול מאוד סביב השאלה של תוקף דברי הרמב"ם, איפה הוא לקח אותם, הוא מערער על הסמכות. לעומת זאת שאני עסוק באנליזה וניתוח, מה הרייבד בעצם נותן לי, אני מגלה שאותו נושא שני חכמים על אותו דבר אמרו שני דברים שונים. ובלשון אחרת, אם אני רוצה להבין מה יסוד המחלוקת, אני עכשיו מחלוקת מזמינה תמיד ניתוח, כי הרבה מאוד פעמים איפה נמצא ההסבר למחלוקת, לא בהעדפה של אחד על השני, אלא בכך שכל אחד יש לו עולם מושגי שונה שממנו אותה תופעה נראית בצורה אחרת רק בעולם המושגים, לא בעולם התופעות הריאליות. כן, ומכאן שמחלוקות הן נקודת מוצא לאנליזה, לניתוח, ולכן יש מצב פנימי של מחלוקות. כביכול הייתי אומר מקום טבעי ללכת אליו הוא כשיש רמב"ם רייבד, מקום טבעי לחלוטין ללכת אליו, בוא עכשיו יש עבודה לנסות להבין את התפיסות השונות. הם לא חיפשו להכריע מי צודק ומי לא צודק, זה לא עניין אותם, חיפשו בסופו של דבר לקיים את דברי שניהם. ואני יכול לספר לך, כשאני הייתי תלמיד בישיבת הר עציון, אחד מהחוויות שלנו בלימוד עיון היה שהיינו מחפשים מחלוקות, מה שהיינו עושים. מה, היית לומד סוגיה, אז לא היה דפי מקורות כמו היום, אתה יודע, מדפיסים לך ועוד מוצאים לך את כל המקורות, אלא כמו איך לומדים עכשיו דף ג' למובד, תלמדו את כל הראשונים. ומה בעצם ידענו, מה מותר לנו, לחוש את הראשונים, ולחפש בעיקר את ההבדלים ביניהם, את ההבדלי ניואנסים. ואז כשיש לך מחלוקות, אז מתחילה עבודה. כי מה היא עבודה? לנסות להסביר, לא להעדיף. לנסות להסביר מה יסוד המחלוקת, כן? בגדול הרמב"ם מספק את הסחורה בזכות הרייבד. כלומר הרייבד פה בעצם נתן לרמב"ם כוח להיות בסיס לאנליזה. והדבר השני, שזה סוג של שאלות שהם מאוד אוהבים לשאול, זה לקחת שאלות של תוספות ששאלו על סתירות בין גמרות ולכן העמידו קימתה, להצביע על כך שהרמב״ם מביא את הדברים ולא הקימתה, ואז מה השאלה שמילה נשאלת? איך הם מתרצים את תחושת, איך הוא תירץ את תחושת התוספות? שבניסוח שלהם, רק תשימו לב לניסוח, ההנחה היא שהוא היה מודע לקושיה, שהיה לו איזשהו תירוץ אחר. כן. אולי יד על הלב, צריך להגיד שאולי הקושיות האלה לא הסיקו אותו. כשאתה נמצא בהקשר ההיסטורי, אז אתה אומר לעצמך, הרמב"ם מפי מיטב הבנתי ניסה לארגן, לא ניסה לפתור סתירות. זה לא אומר, אני רוצה להסביר, זה לא אומר שהרמב"ם לא היה מודע לסתירות בש"ס ושהוא לא פותר חלק מהם בניסוחים שלו. יש דוגמאות בלי סוף שהוא עושה את זה. אבל בגדול הוא לא חושב כמו תוספות, הוא לא דיאלקטיקן. אני אתן לכם את ההגדרה, מה ההבדל בין להיות דיאלקטיקן לבין לפתור סתירות. בפתרון סתירות, בוא נדבר קצת מתמטיקה. אני מוצא סתירה בין א' לב'. איך אני פותר את הסתירה? אז אני אתן לכם דוגמה, ואני אדבר עכשיו על א' ב' לא רגילים. יש נושא מרכזי שנדון ב' והוא מוזכר דרך אגב גם בבית. אז אדם שהוא לא יודע לפיקן יניח שאיפה נמצא הכובד של התחום. הוא נמצא באלף, ולכן זה בעיה של מי? זה בעיה של בית. ולכן מה צריך לעשות לבית? אז שהוא יוסבר בצורה שהוא יתאים את עצמו לאלף. ככה עובדים חכמים שהם לא דיאלקטיקנים. כלומר, הם יודעים איפה מרכז הכובד. הבעיה מוגדרת כבעיה של בית, שמי שמחוץ למרכז הכובד, ברור שאנחנו נביא אותו אליו. אני אתן לכם דוגמה. אנחנו למדנו בשבוע שעבר פה בשיעור, הבאתי לכם את הדוגמה שהרמב"ם מדבר על השאלה אם בשר חיה בחלב אסור מדאורייתא או מדרבנן, פעם אחת בהלכות מאכלות אסורות, פעם שנייה בהלכות ממרים, כדוגמה לבעל תוסף. זוכרים את זה? אז מה אמרו הרבה מאוד אחרונים שקראנו פה בשבוע שעבר? ברור שאיפה עיקר שיטתו? ברור, בלכות מאכלות אסורות. מה פשיטה? הילד לדעת שבלכות ממרים הוא יגלה לי את דיני בשר וחלב? ולכן, קודם כל אני יודע שהשיטה ההלכתית שלו תהיה המקום המרכזי, ועכשיו אני צריך עכשיו להסביר מה קרה בלכות ממרים. למה בלכות ממרים? פתאום הוא אומר משהו אחר. אבל זה בעיה של בלכות ממרים, מתבטא ככה. וראינו את הפתרונות, כן? או נוסח אחר. ראינו או נוסח אחר בלכות ממרים, או נוסח אחר בלכות מאכלות אסורות, או מדור הקמה, או זה ידגים יותר טוב את העיקרון, אבל בגדול היה ברור, סתירה לא באה לעולם עם רבן אותם, אבל הכיוון של פתרון הסתירה הניח מרכז כובד עם בעיה שבה. רבן אותם מחק את מרכז הכובד. כלומר, אני מדבר רבן אותם, הסתירה היא לא בעיה לא של א' ולא של ב', היא בעיה של... של הספר, של שניהם. כלומר, יש להם משקל שווה. הדיאלקטיקן ביטל את מרכז הכובד. כל ההגדים שווים. ולכן, בעצם, ונגיע לרבן אותם באחד מהשיעורים הקרובים, רבן אותם עשה את המהפכה הכי גדולה בהלכה בתקופת הראשונים, כי הכל נפתח מחדש. כי אם פותרי הסתירות ידעו איפה מרכז הכובד, מה קרה אצל רבן אותם, אולי מרכז הכובד הוא יעבור מאלף. ובית, אולי פתאום בעצם זה נפתח לגמרי, כי עכשיו ברגע שאין מרכז כובד, אז מבחינה היתרון של השיטות אני יכול לקיים את א' ולעשות לו קימתא לבית, אני יכול באותה מידה לקיים את ב' ולעשות לו קימתא, ואין עדיפות לאחד לגבי השני. אבל לשון אחרת, הדיון מה קורה לו? הוא פתוח לחלוטין. דיון שהיה סגור נפתח לגמרי, הסתירה פתחה אותו, כי מה הסתירה בעצם אמרה לי? שהאמירה הזאת היא לא סגורה.
אבל יש לו
גם... אתם יודעים מי עושה דבר דומה? גם בריסק עושים דבר דומה. הם לוקחים דיונים סגורים ופותחים אותם. כי לפני שאני יוצר את השפה המושגית, ואני לומד את הרובד הגלוי של התורה, אז אני לכאורה, לא, אני, כשאני בא לקשר בין דברים, באיזה צורה אני בא לקשר ביניהם? פרויקט השוט יקשר ביניהם, באיזה צורה, באיזה אופן, מילים דומות וכו'. ומה קורה כשאני יורד לעולם המושגי, כשאני מייצר מושגים שלא כתובים בטקסט? פתאום אני מגלה ששני דברים שלכאורה לא קשורים אחד בשני, הם פתאום יכולים להיות קשורים, חולקים אחד לשני, כבר הדיונים נפתחים לחלוטין. וזה חומר נפץ שצריך לדעת, אבל בגדול, הרמב"ם יודע על סתירות, הרמב"ם הוא לא דיאלקטיקן. ונותם הוא דיאלקטיקה, ונותם בעצם שכתב מחדש כמעט את כל ההלכה, את כל הש"ס. עכשיו באים הבריסקאים הרבה מאוד פעמים, באים לרמב״ם ושואלים איך הרמב״ם מביא את הדברים כפשוטם, איפה הסתירה? וההנחה היא שיש לו תירוץ לזה, או אני אגיד אחרת, שאנחנו עכשיו בעצם מה יכולים לעשות? להציע תירוץ חדש, וכך זה סדר יום, אני חוזר חדש לשאלות, במקום לשאול מה המקור של הרמב״ם, מה אני שואל, איך הוא תירץ קושיות של רבנו תם. עכשיו למה דווקא על הרמב״ם הדבר הזה? עוד פעם, כי מה אפשר לצפות ברמב״ם? את הלכידות הפנימית. ופה אני רוצה גם להוסיף עוד דבר, שאולי יצטרף לדברים. זה לא מה שאתם צריכים לזדהות עם זה, לפחות שתבינו את העולם שלהם. וזה שבעולם הקלאסי של למדנים, כששואלים שאלה על רמב״ם, זה בעיה של מי? אני שואל מה המקור של הרמב״ם, זה בעיה של מי זה? אתה חושב שזה של הרמב״ם?
אם זה המקור שלו? אם שאלה מה המקור
שלו? אם אין לו מקור, זה בעיה שלו, נכון? אבל מי פה אמר זה בעיה שלנו? למה התכוונת?
הרמב״ם יודע מה המקור שלו.
נכון, הרמב״ם יודע מה המקור שלו, רק אנחנו לא יודעים, נכון? זה נכון, לא? אז אם אני לא יודע את המקור של הרמב״ם, אז אני זה שלא יודע, כן? התנועה הנפשית בהרבה מאוד שיטות לימוד היא שקושיה היא בעיה שזה ששואל. אני לא מבין, אני הקטן לא מבין, כן? עכשיו זה גם יוצר תנועה נפשית שמה חייבים לעשות בכל קושייה? תמיד חייבים לתרץ אותה, כן? וכשעובדים גם עם פלפולים, הפלפולים נותנים גם את היכולת כמעט לתרץ כל קושייה. איך ולמה? כי מה אני עושה בפלפול? אני חושב על משהו חדש, זורקים את זה, אני מוסיף עוד איזה נתון שלא עולה מתוך הטקסט. בעולם של אני חוזר לעולם של המכונה, של ההלכה, של העולם הפנימי של רב חיים, אם המכונה בנויה לא טוב, אז זה בעיה של מי? של היצרן, בעיה של המכונה, לא בעיה שלי. או בלשון אחרת, התפקידי לנתח, וכשאני מנתח, תפקידי לראות אם זה עובד או לא עובד. זה התפקיד. אם אני מגלה שהוא לא עובד, אז אני לא מנסה, אני יכול להגיד, אני אנסה לתקן. אבל אם הקלקול הוא יסודי, שהוא לא בנוי טוב, אני דרך לתקן. וכך לא מתרצים כל קושייה. בגדול, ולכן לשאול על רמב״ם שאלות של תוספות מבחינתם, זה לא אכפת להם שהרמב״ם לא חשב על זה, אבל האם המכונה הזאת עובדת או לא עובדת? אז אם תוספות מצאו בקלקול, תוספות יש להם כזה סורק של מכונות, מצאו בעיה, אז אנחנו חייבים לתת דין לחשבון מה יהיה על המכונה הזאת. אבל בגדול, העולם של בריסק עשה מהפכה אדירה תפיסת העולם, כאמור, התיאולוגית, את הקדוש ברוך הוא, את התורה, את מטרות לימוד תורה, ואת האופק שבו לומדים, הם גם יצרו סדר יום אחר לחלוטין של איך ללמוד רמב״ם. מרכז הכובד עובר ממקורותיו של הרמב״ם, לשאלה איך הוא קרא את הסוגיה, אשמח איזה מקור הוא מסתמך, מרכז הכובד עובר לשאלה של ההיגיון הפנימי של הדברים, הלכידות הפנימית של הדברים, רק צריך להדגיש, שכשהם עסקו בלכידות פנימית, לא עניין אותם מה שהיום נקרא משמעות, עניין אותם רק המכניקה, המכניזם הפנימי של הדברים, רק שזה יעבוד, שזה יתפקד, כן? ובגדול, זה עולמה של בריסק, בפרשנות הרמב״ם. היום בעולם הישיבות, מה בעצם קיים? איזה דרכי פרשנות פה בישיבה משתמשים ברמב״ם? אם אי פעם מגיעים אליו. אתה לומד רמב״ם, איך אתה לומד אותו? מה אתה מחפש ברמב״ם?
מקורות.
מקורות.
בעיקר.
מה איתך, רואי?
מקורות וסברות.
כן, סברות.
מקורות וסברות.
כן.
מיכאי, מה איתך? לא, וגם, כן. או בגדול, להיות רק בריסקר זה בעיה, להיות רק מקורות זה גם חסר משהו, כן? בגדול, לא? זה מה הכוונה מקורות וסברות? הכוונה היא שחלק מלפרש הרמב״ם זה כן לשבץ אותו במרחב שהוא חי בו וגם לשאול מאיפה הדברים באו.
אבל כל החיפוש המקורות הוא רק כדי להבין את הסברות.
יכול להיות. אני חושב שכל אחד צריך לשאול את עצמו מה המטרות שלי בלימוד, מה אני מחפש, אבל אני רוצה לסיים את העיון ברמב״ם בנגיעה מסוימת, והשאלה, מה נשאר מהחזון של הרמב״ם, ומה בעצם נשאר מהרמב״ם היום בעולם הלומדים? לנסות להבין למה החזון של הרמב״ם, אני בנקות עמדה, למה החזון של הרמב״ם לא התגשם?
יש הבריסקרים מתעסקים רק בקושיות? רק בסתירות?
למה הכוונה?
רק בין הבריסקרים לתוספות.
ההבדל הגדול הוא באופן שבו מתרצים סתירה. כי תוספות הרבה פעמים עשו קימטה. או קימטה הוא שאתה מוכן להציע שמידע חיצוני לטקסט שלא כתוב בו, אני אומר, צריך לכלול אותו בהגה. אצל רב חיים לא תמצא אף פעם דבר כזה. אין דבר כזה שאני מציע להכניס לטקסט מסוים משהו שהוא לא כתוב בו. אלא כל העבודה הייתה עבודת ניתוח, והניתוח עבר לעולם מושגי, דהיינו, ההנחה היא שכל תופעה מורכבת מכמה יסודות שלא כתובים בו במפורש, כמו שתופעת טבע, נגיד, מולקולה של מים, היא, כולם יודעים, מורכבת משני יסודות, נכון? H2O. אז הרב חיים חיפש את ה-H, הוא חיפש את ה-O, הוא חיפש כמה H, זה מה שהרב חיים חיפש. תוספות בדרך כלל לא עבדו ככה, תוספות לרוב תרצו באמצעות הוקימתות.
רגע, אבל תוספות מחפשים בהרבה, אולי לא בכל הוקימתות, אבל בהרבה מקומות הם גם מנסים ליצור תמונה מלאה של הנושא.
אבל פחות, אם אתה רוצה לראות ראשונים שהם יותר מושגים, כאילו שאתה תוכל לראות עבודה יותר, כשאני אומר מושגי, הכוונה שאני עורך הפשטות, אני לא רק עוסק בתופעה איך שהיא נראית לפניי, אלא אני מנתח, אני יכול לקחת תופעות דומות ובעצם לשכנע אותך שהן בעצם לא אותו דבר, משום שיש להם הרכב פנימי שונה. אז מי שבראשונים יותר אפשר למצוא אצלם דברים כאלה, אחד זה הרי מיגש, שכבר ראינו פה דוגמאות בפנים, בשעתו ראינו, הרי מיגש למשל יודע לשאול האם אתה פסול לעדות כי אתה חשש משקר, או האם כי כל מה שאתה אומר הוא טענה, האם אתה עד פסול או אתה לא עד בכלל, זה כל מיני ניתוחים מופשטים לחלוטין. השני במעלה שתמצא אצלו המשגה שקרובה לבריז זה הרייבד, נדבר על הרייבד שנגיע לפרובנס, אצלו אפשר למצוא ממש המשגה מוחלטת. רוב הראשונים הם יודעים לומר מושגים, אבל הם לא חושבים בצורה מושגית, כלומר זה לא כלי עבודה שלהם.
מה רש"י?
רש"י נדבר על תפארתו בשיעור הבא, יש לו הרבה מה להתפאר בו, אבל לא הייתי אומר שהוא מתבטא באמצעות מושגים. ועם זאת, לפני שנתיים יצא מחקר חדש על רש"י, לא על רש"י, על יין, המחקר הזה, אחד מההישגים הגדולים שלו זה שהוא המחקר הראשון שמראה מה רש"י באמת עשה פירושו לתלמוד. כאילו זה החידוש אולי הכי חשוב בספר. אני מדבר על זה בשבוע הבא. מה שהוא מראה בין היתר הוא שרש"י ניסח מושגים. הוא בהחלט עשה את זה. רש"י עמד מול טקסט שלפניו לא נתפרש כדבעי, והוא ניסח את מושגי היסוד של התחום. עדיין, זה לא אומר שהוא עובד עם חשיבה מושגית ככלי עבודה. עיקר עבודה של רש"י הוא לפרש טקסט. משהו פרשן, הוא לא ממשיג. בסדר? אז מה בעצם נשאר מהחזון? בואו נסכם לנו את כל מה שראינו לרמב"ם. החזון היה להיות משנה. זה היה החזון. למותר להגיד שהחזון הזה לא התגשם. נכון? לא החליף את המשנה. ממשיכים ללמוד פה שישה סדרי משנה. מה כן הרמב"ם הפך להיות? משהו שונה. הוא הפך להיות אצל רוב הלומדים לא משנה חדשה, אלא נקודת המבט הספרדית על ההלכה. הרמב"ם, בעצם הייתי אומר, אם הרמב"ם חלם להיות על זמני ועל גיאוגרפי, הרמב"ם חלם להתגבר על המחסומים בין דורות ובין ארצות. הרמב"ם רצה שיהודי צרפת ישתמשו בו באותה מידה שיהודי מצרים ובבל ישתמשו בו. אנחנו יכולים להגיד שהרמב"ם בעצם הוא שם בזמן ומקום מסוים. הוא בעצם חלק משרשרת המסורה, וכך שהוא חי במאה ה-12, הוא מייצג מובהק של המסורת האנדלוסית, המסורת של יהודי ספרד. היום בעיקר, הזכרתי קודם, נגיד הדרך הבריסקאית, יש קושה שרש"י ותוספות, שתוספות, מה אומר הרמב"ם? בעיקר הוא משמש להשוואה בינו לבין מסורות לימוד אחרות, שלמותר לציין שהמסורת היותר דומיננטית היא מי שנתפס על השס ולא מי שנמצא בקרח שמחוץ לו, הכוונה המסורת הפרשנית האשכנזית, כמו רש"י ותוספות, הם המסורת היותר דומיננטית.
והרמב"ם נלמד...
סליחה?
בתי הדפוסים שם.
נכון, הסיבות אפשר גם לדון בהם. כרגע אני אסביר מה שלי נראה, למה הרמב"ם הוא לא מה שהוא רצה להיות. זה עדיין לא אומר שאני ממעיט בערכו, כלומר לקבל את המבט האנדלוסי הספרדי הוא דבר בעל ערך גדול מאוד, אבל בגדול הרמב"ם לא הצליח להפוך למשנה חדשה, הוא הפך למבט אנדלוסי, כלומר הוא נכנס לתוך ההיסטוריה כנגד רצונו, נאמר ככה, הוא ניסה לכתוב כאילו מחוץ לזמן ומקום והוא לא הצליח. זה בא לידי ביטוי, האנדלוסיות שלו, א' במסורת הפסק, הרמב"ם הוא גם לדורות אחד מגדולי הפוסקים, הוא לא משנה, אבל הוא חיבור להלכה. כן, והוא אחד מעמודי הפסיקה עד היום. אנחנו כבר לא פוסקים ישירות מתוכו, אנחנו חייבים לקחת בחשבון שהרמב״ם, הפסיקה של אחריו נשענת עליו המון, לא רק בשיטות אלא גם בניסוחים. כל של דבר, מי שיפתח שולחן ערוך יודע שחלק גדול מאוד מפסקי השולחן ערוך הוא מעתיק, הוא מעתיק מהרמב״ם, הוא מעתיק מהרמב״ם. כלומר ההשפעה של הרמב״ם לא כמשנה אלא על הפסיקה היא השפעה מאוד מאוד מכרעת. מה שכן עשה השולחן ערוך, או בזה הוא שינה לגמרי מדרכו של הרמב״ם, זה שהוא פירק את הלכידות הפנימית של החיבור. כלומר, כל מה שתואר קודם על הרמב״ם, וואו, איזה יצירת אומנות, הכל לחיד, כל החלקים מסתדרים אחד עם השני, בדיוק השולחן ערוך, את זה הוא חיסל. הוא מעתיק משפטים. הוא לא מביא את הקוליות של הדברים. בזה דרך אגב הוא נתן לעצמו יותר מרחב חיים וחמצן מאשר הרמב״ם, מהסיבה הפשוטה שספר שכותב ויש אומרים והוא ספר שרק פה ושם מעתיק משפטים והוא לא סגור, אז אפשר את כל הזמן להתקן אותו, אפשר כל הזמן לתת לו לזרום בתוך זרם מסירת התורה. למרות הרמב״ם שאו שאתה מקבל אותו או שאתה דוחה אותו, הוא מוצלח, הוא כאילו סגור מדי בשביל להיות בר עדכון. אז השפעה אחת, סליחה?
אין לחידות בשולחן ערוך?
הרבה פחות מאשר ברמב״ם. זה קודם כל סגנונית, זה מתחיל כמו מה יש אומרים, זה ממשיך בפשטות שבה הרמב״ם נכנס פנימה, הוא ממש נכנס פנימה בקלות. הגאות במוניות לא צריך להיכנס לרמב״ם, אי אפשר. וזה גם ממשיך בשאלות שעליהם יש חילוקי דעות בין חוקי שולחן ערוך, על הסתירות בשולחן ערוך. האם השולחן ערוך הייתה לו מגמת פסיקה, או סך הכל המטרה הייתה לתת לך תמונה של הדעות בהלכה? יש בזה דעות שונות. זה, לא, זה צריך ללמוד בפני עצמו. לנסות להבין את השולחן ערוך. אני זוכר את הרב לומנצוויג פעם אומר לי, לפני שהוא יסד ישיבת ירוחם, הוא דיבר על זה שיכולים לעשות בשיעורים הלמדניים בישיבה הבאים, עם כל מיני ניתוחים למדניים ולקחת מחלוקות ולשרשר אותם על המחלוקות המושגיות. כלומר, הרמב״ם חושב, יש לו מושג אחד, הרבינו אותם מושג אחד, ואז הלכת לשולחן ערוך ומה לגלות? שהוא פוסק כמו זה וכמו זה, כן? ואז אני זוכר אותו שואל, זה אומר שהלומדס הייתה עקומה, זה אומר שהשולחן ערוך לא היה למדן, זה אומר שהשולחן ערוך לא ניסה באמת כאילו מה, זה שאלות, כן? אבל זה לא לעכשיו. וגדול, אני אומר, קודם כל חותם אחד אדיר של הרמב״ם זה על הפסיקה. זה גם אצל בית יוסף, הוא נכנס בשלישייה המכובדת של קובעי הפסיקה לדורות, כן? כלומר, הוא עמוד הפסיקה. בעולם הלמדני, כלומר, כשבית המדרש, היום בלימודי העיון, רוצים ללמוד רמב״ם, באמת לא לומדים אותו כמעין משנה, לומדים אותו כקריאה שלו מול ספרות חז"ל. באמת קוראים אותו כחכם אנדלוסי, שבעיקר הוא הופך להיות מעניין ומאתגר, בגלל שהוא משובט במרחב פרשני באמת גדול יותר, שהוא בעיקר מה שמאתגר, זה ההבדלים בינו לבינם, איך הוא קרא את המקורות, כל מה שציון פה קודם, כל השאלות של איך הוא התמודד עם הקושיות של תוספות, השיטות של עושה שבועים, שיטות שונות, כן? כמה מילים על הכישלון, הייתי אומר, היומרה להיות רבי יהודה הנשיא, וההצלחה להיות חכם אנדלוסי מאוד מאוד משפיע, כן? הדוד שלי חיים סולובייצ'יק כתב איזה מאמר גדול שכבר הזכרתי פה, מאמר מאוד יפה. חלק מהדימויים שהבאתי פה לקוחים מאותו מאמר, והוא בעיקר טוען שבניגוד למה שהרבים חושבים שזה אשמת המתנגדים שלו, כאילו הם אומרים זה היה מצליח לולי הרייבד או אחרים שהתנפלו עליו, הוא מאוד מאוד ממעט בהשפעה של ההשגות על הרמב״ם. הוא כתב מאמר לא מאוד ארוך אבל מאוד מאוד יסודי על הרייבד, על השגות הרייבד, שם הוא מנסה באותות ובמופתים לשכנע שהשגות הרייבד לא נתפסו כחיבור חשוב עד הדפוס. כלומר, הדפוס קיבע אותם בינינו, אין רמב״ם בלי רייבד, אבל סתם נתון קטן, אני לא רוצה להרחיב בזה יותר מדי. ומתוך 564 כתבי יד של הרמב״ם, שהוא בדק רק בשישה יש השגות הרייבד. זה לא עניין אף אחד בימי הביניים השגות הרייבד. בית, השגות הרייבד הן לא שיטתיות לחלוטין.
זאת אומרת, ביניהם אין לחילוץ.
הוא לא משיג על הרממים הכי קשים, בואו נגיד את הדברים גלויות. הרממים הכי מוזרים, הוא לא אומר כלום עליהם. יותר מזה, הוא מביא שם רשימה בנספח למאמר של 300 דוגמאות, יש עוד, שהוא לקח דברים שמכתבי הרייבד יודעים שהרייבד חשב אחרת מהרמב״ם, והוא לא מאיר כלום בהשגות. מה זה בעצם אומר? שהוא לא ישב על הרמב״ם החליט, אני עכשיו התפקיד שלי לעשות ביקורת ספרים, אני אקרא כל הלכה ואני אעיר עליה. הוא לא מאיר גם כשהוא לא מסכים. איפה רוב ההשגות שאתם יודעים? איפה פתאום כל עמוד ברמב״ם יש ארבע השגות?
ספר המדע, לא?
לא. הספר שהוא משיג עליו. איפה הרמב״ם פתאום, הייתי אומר, מדליק אותו. כאילו, אתה רואה שהוא למד אותו חבל על הזמן. זה בספר שהרייבד, את התכונים שלו, היה מגדולי עולם, ידע אותם ישר והפוך, ולא היה לו בין לדבר בלימוד עליהם. זה בתארות. כמעט כלשהי. תארות. ספר תארה, הרייבד, כל עמוד משיג ארבע השגות, מהסיבה הפשוטה, סוף סוף יש עם מי לדבר בלימוד. אפשר לראות, מה עכשיו הגאון המצרי הזה? הוא לא אוהב את מה שהוא רואה שם. אני יכול להגיד. הלכות שבת, מה, יש פה לומדי שבת, נכון? כמה השגות הרייבד יש? כלום. הלכות איסורי ביה, הרמב״ם הכי תמוע אולי, על ימי נידה וזווה, שיודעים מבעלי הנפש, הרייבד לא חושב כך. הרייבד לא מעיר כלום. כלום. הוא לא... זה לא השגות שיטתיות. את הסיבות לאי היכולת להיות משנה, צריך לחפש לא ברייבד ולא במסגים שלו, צריך לחפש אותם בטעות שבה יומרה לכשעצמה. בוא נאמר ככה, צריך לחפש אותה ברמב״ם ולא במתנגדה. והנקודה הפשוטה היא שהרמב״ם כתב את הספר שלו פשוט בתקופה שהיומרה שהוא התיימר היא לא אפשרית. כן, אני חוזר ללוח. הרמב״ם מתחיל לכתוב את משנה תורה כשרבינו תם כבר גמר את המהפכה שלו. מגיע זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. היומרה שטקסט אחד יכול להיות משותף לכולם היא לא אפשרית כשבאירופה כבר קוראים את כל השס בצורה אחרת. הרמב״ם סיכם את הדיאלקטיקה של רבינו תם? אני אשאל את זה בצורה אחרת. האם אפשר לכתוב משנה סמך הדיאלקטיקה של רבינו תם? זה פשוט לא אפשרי. מה אפשר לכתוב סמך הדיאלקטיקה של רבינו תם? יש אומרים. שולחן ערוך אפשר לכתוב. כלומר, למה? כי אתה לא יכול להגיד בסימני קריאה מה מסקנה הסוגיה. אוקיי, זה נכתב כי יש אומרים. זה בדיוק יש אומרים. יש אומרים זה א', יש אומרים ב'. השולחן ערוך. אם אתה מסתכל, כבר אתם פה קריאה קדימה, אנחנו עוברים עכשיו... קיימתי היום. אנחנו עוברים לצרפת, לאירופה. כן? כשעוברים לאירופה, אנחנו נראה שמה יקרה לסוף תקופת הראשונים? המסורת תהפוך מכל אחד. הגאונים עוד היו מונוליטיים בגדול, הם ניסו להגיע לאותם... הרמב"ם עוד מאמין בלב שלם שכל מי שיקרא נכון את הגמרא יגיע לאותה מסקנה. הוא באמת מאמין בזה. באירופה כבר יבינו שאין דבר כזה קריאה אחת נכונה של גמרא. אפשר לקרוא בכמה צורות. זה מובנה פה, כבר ראיתי את זה פה. זה מובנה כי אין מרכז כובד. הם שווים לגמרי. המאפיין הכי גדול שתופס את זה, ויש לומר, ועוד יש לומר, ועוד ועוד יש לומר. זה מובנה בשיטה. זה... ולכן, איך אפשר לכתוב הלכה מהמאה ה-12 ואילך? אפשר לכתוב הלכה כמו הטור, ש... או יתר דיוק הראש. מה זה הראש אם לא פשוט הלכות עריף בעקבות מהפכת הראשונים? מה הראש מספר לך? על שיטות. אתה עובר לטור, מה הטור מספר לך? על שיטות. אתה עובר לבית יוסף, הבית יוסף מספר לך על שיטות, ואתה מספר, ודבר על שולחן ערוך, גם הוא מדבר בשיטות, כולל הרמה. ככה מדברים הלכה אחרי המהפכה של המאה ה-12. עכשיו יושב לו הרמב"ם בשלהי המאה ה-12, כמו הוא מתחיל לכתוב את משנה תורה בשנות ה-70 של המאה ה-12. כבר בשליש השלישי של המאה ה-12, והוא כאילו תפיסת ההלכה שלו היא כמו של המאה ה-11 והעשירית. כלומר, הספר פשוט ביום שהוא נכתב הוא היה כישלון. לא כישלון שהוא אין לו סגולות גדולות. הוא לא היה יכול להיות משנק כי אין יותר אפשרות לעשות דבר כזה. כלומר, הרמב"ם כתב ספר שיש לו סגולות עצומות ומעלות אדירות. עדיין הרמב"ם לא יכול היה במאה ה-12 לכתוב חיבור שיענה על היומרה שלו. לכן הספר בעצם הוא הפך להיות מה שאפשר להיות במאה ה-12. זו תורתם של חכמי אל-אנדלוס, ככה לומדים תורה באל-אנדלוס, ככה מבינים את המסורת.
אולי בגלל זה התימנים קיבלו דווקא, כי אצלם לא היה את כל הדבר הזה.
זה נכון, שהתימנים אין אצלם את כל הדבר הזה, כמו שאתה אומר, הם כביכול עמדו מזמן, כן? עמדו, הזמן עמד מלכת אצלם. הם,
אצלם זה מקבל.
נכון. ובגדול, הרמב״ם הוא הגיע לשיא שהיצירה שלו באמת יכולה להיות. זה פאר של יצירה תורנית, שהיא פאר יצירתם של חכמי אל-אנדלוס. זה חלק, זה אחד מהזרמים שבמסורת של התורה שבעל פה. זה אחד מהקולות של הגילוי, של הגילוי האלוקי בעולם, של המסורת האנדלוסית. והוא התביע חותם מאוד מאוד עמוק, גם בעולם ההלכה, וכיום גם בעולם הלמדנות. אבל מה שהוא נותן, זה באמת מבט גיאוגרפי ולא משנה. כן, בבקשה, אורי.
לא.
זה מה שאתה רוצה להעיר, ככה, זה נראה.
לא, רק רציתי לשאול אם אולי היה מודע אם אולי היה מודע למה מתרחש כל כך באירופה.
כנראה שלא. אולי זה יפליא אותך, אבל כנראה שלא. כמו יותר, הוא מתכתב, אנחנו יודעים, חכמי לוניל, עם חכמי פרובנס. יש לו התכתבויות איתם. כמה שזה יגרום לך, השתוממות, אין סיבה לחשוב שהוא בכלל הכיר את פירוש רש"י לש"ס. אני כאילו לא מסוגל להבין איך נראה ממה גמרא בלי רש"י. אבל תשמע, רש"י מת ב-1105. רמב"ם נולד ב-1138, כן? כלומר, רמב"ם נולד כ-30 שנה אחרי שרש"י נפטר. 33 אחרי שרש"י נפטר. הוא לא מכיר את הפירוש. כי במקום בית גידולו לא לומדים רש"י. אין רש"י. רבן אותם בכלל, מה דרך הרשמה, איך הוא יכיר את זה? כלומר, הוא באמת חי בתוך איזה עולם שכדברי הנציב שלמדנו פה, הוא ממשיך את העולם הגאוני, הוא מרגיש קשר ישיר ממנו עד משה רבנו, כך הוא באמת מרגיש. אבל העולם של ההלכה שבמאה ה-12 עוברת תנודות אדירות, היא כזאת שמביאה לכך שביום שהוא כתב את הספר הוא כבר לא יכול להיות מה שהוא רוצה שהוא יהיה, הוא פשוט לא יכול. כלומר, במאה ה-12 צריך ללמוד סגנון כתיבה חדש, סליחה?
אבל גם באזור שלו הוא לא נהיה כזה. כאילו זה לא ש...
כן, באזור שלו, זה דברים שלא כך נכנסנו פה, זה רק מבוא בכל זאת. הרמב"ם היה נחשב במצרים, הוא היה גם עם תפקיד מדיני, הראש יהודי מצרים. הכבוד והרחייה הייתה עצומה. באזור שלו, הסמכות שלו הייתה אדירה, באזור שלו הסמכות מוגבל, במזרח התיכון. וגם המזרח התיכון די התנגדו אליו, כלומר, בבגדד מתפלמסים איתו, באלכסנדריה מתפלמסים איתו, בלונים מאוד אוהבים אותו. עכשיו, אם אתה שואל, מה עשו ראשוני צרפת ואשכנזים הרמב״ם? כאילו, התוספות למשל, הם מביאים רמב״ם או לא?
פעם אחת. בקושי.
אני זוכר פעמיים, אבל יש פעם אחת בברכות, בדף מהם דלת. הם כמעט לא מתעלמים ממנו. למה הם מתעלמים ממנו? אני לא רוצה לפגוע. כי הוא לא מעניין אותם. הם עסוקים בביאים תאמר ויש לומר, הם עסוקים בלומדס, אני יודע, מה כן הם יודעים שיש בו, וזה במאה ה-13 יגלו, בתקופה שחכמי צרפת יעברו לעריכה. מה הם יגלו? שהוא אמן הסדר והארגון, זה הם יגלו. ואז ייכתב ספר צרפתי, שיבנה על התשתית, על התבנית של משנה תורה, וקוראים לזה ספר מצוות גדול, הסמג, שיאמר בוא משתמש בחלוקה, במיון, בסיווג של הרמב"ם, בשביל לכתוב את מה? את התורות של הרי ורבן אותם. זה מה שהסמג עושה. למותר לציין שהוא מקלקל גם את הסדר, כלומר, הוא את כל מה שלא נוהג למה יצא, הוא נזיז אחורה, ובאמת, לכתוב על סדר הרמב״ם, אם תאמר יש לומר שרבנו תם, לא הרווחת הרבה. בוא נאמר כך, כן? ואתה יודע שהספר היה מאוד מאוד פופולרי, איך אתה יודע את זה? כי באין משפט נר מצווה, את מי שמו? את הסמג, כי במאה... כן, בטח. במאה ה-16 יהודים לומדים. סמג, הוא מאוד מאוד מעניין, אבל זה המקסימום שיהודי צרפת יעשו עם רמב״ם. הם השתמשו במיון שלו, וגם זה לא ולא בצורה תורה. הם לא כך לומדים אותו. ועדיין, ממשה ועד משה, נועם, אל תענך, לא קם כמשה, כמו עדיין, אחרי כל הדברים האלה. תראו כמה דיברנו עליו, נכון? שבכל מה שלמדנו פה במבוא, הוא קיבל הכי הרבה, כי מדובר באמת בהישג כביר, בספר תשתית, ספר יסוד של התורה שבעל פה, עם השפעה אדירה על כל הלימוד. עד היום הרמב״ם הוא ספר שנמצא בלימוד, הוא חי. נכון שהזווית שלנו, אנחנו חושבים בבית המדרש, איפה לומדים אותו, הזוויות הן בעיקר, אומנם לא לומדים פה לגמרי בריסק, אבל מהתשתית ההיא, גם בתשתית של איך הוא סיכם את הסוגיה, איך הוא פירש, המבטים המיוחדים שלו, אבל בגדול זה מאוד מכובד להיות דבר כזה. אז זה בעיקר מה שיש מרמב"ם.
יש אפשרות שאלה?
כן, בבקשה, כן, אנחנו בואו נתחיל את אשכנזיה, נתחיל אותה בשבוע הבא, כן.
יש, אני מניח שיש, סתם פשוט לדעת אולי כמה מילים על זה, מחקרים על על שהיחס אליו קשור לתפיסת עולמו היותר רחבה. זאת אומרת, בגלל לצורך העניין, בגלל מורה נבוכים, אז מראש כאילו נגיד הוא מוקצה...
יש על זה בלי סוף, אם זה מעניין אותך.
לא, התפיסה ההלכתית שלו מוקצה כאילו. אם כאילו לא עושים את ההפרדה, אם הולכים את הרמב״ם גם כאילו לקחת לצורך העניין את המשנה תורה, וכאילו, טוב, בסדר, אנחנו לא מקבלים אותו בגלל כאילו המכלול.
אני לא מספיק הבנתי. אתה שואל, האם יש ניסיונות לעמוד על הקשר בין הרמב״ם כהוגה לבין היותו... בעל הלכה, או בגלל היותו הוגה דחו את סמכותו כבעל הלכה, כי אני רוצה להבין. היו פולמוסי הרמב״ם במאה ה-13, אני מניח שאתה קצת מודע שהיה דבר כזה, שכולל שריפת ספרים, דברים לא נעימים.
אבל זה גם משנה תורה או רק המורה נבוכים?
אני לא מספיק בקיא בפרטים. אני יכול לנסות לבדוק. בסדר? בכל מקרה, עד כאן ענייני רמב״ם. חשוב רק להזכיר לכל מי שהיות והדגשים פה הם הלכתיים, ילמדניים, את מהדורת תשובות הרמב״ם אתם מכירים?
יש את של שילה.
יש יהודי יקר שנכד שלו יושב פה, עומד פה בחדר, עידו, פרופסור יהושע בלאו, שהוא נחשב מומחה גדול מאוד לערבית יהודית, שפרסם כבר לפני איזה 40 שנה, הוא פרסם את קובץ של תשובות הרמב״ם, רובם הגדול נמצאו בגניזה הקהירית בכתב ידו, חלקם עם מקבצים שהיו, זה ספר שיש בתוכו המון המון חומר עשיר ורובו הלכתי, חשוב שתדעו עליו. גרות הרמב״ם אתם מכירים? כן? בסדר. אוקיי, מה לפעם הבאה? פעם הבאה אנחנו עוברים אזור. אנחנו בעצם, כשגמרנו את הגאונים, אנחנו התחלנו לעבוד על הערוץ שיותר ממשיך את עולם הגאונים, שזה היה בעיקר העולם של צפון אפריקה, שם ראינו אותו עד המאה ה-11, ואז עברנו לאנדלוסיה, וראינו בעיקר את ערים יגש והרמב״ם. בעצם הגענו עד תחילת מאה ה-13, נכון? עכשיו אנחנו עוברים אזור, אנחנו חוזרים, עוברים לאירופה, כשאנחנו נתחיל מצרפת ואשכנז, בעיקר נתחיל מאשכנז כמו מגרמניה, וזה יחזיר אותנו גם אחורה בזמן. אנחנו חוזרים למאה ה-11, נדבר בפעם הבאה על פירושי רבנו גרשום מאור הגולה, נדבר על הרבנים שהיו בעקבותיו, שכבר היו רבותיו של רש"י, ועל היצירה התורנית באשכנז במאה ה-11, ואז נגיע לרש"י, נחדיש לו קצת יותר תשומת לב בגלל המרכזיות שלו, ושם נתגלגל הלאה לבעלי התוספות. תודה.